אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס, בתוכנית שלנו, תוכנית האוכל, אנחנו ב-104.9 FM ו-105.3 FM. איתנו עומר מנחם שליט, אלן יונוב נמצאת כאן, וגם שירי קאץ, שלום שירי.
היי רונה, מה שלומך?
מצוין, מצוין. היום ופייק ניוז, חדשות כזב.
תשמעי, זה יותר מורכב מזה. דמייני לעצמך מוס צלופח הנערות עם קצח. שהכין השף פיליפ קאופמן, שזאת הייתה אחת המנות שהוגשה לכאורה בקפה כאילו ברחוב שנקין בתל אביב ב-1998. נזכרנו בפרויקט הזה של מה שהיה בית ספר לאמנות אסכולה, בעקבות אוסף של אירועים שקורים לאחרונה, שמוכיחים לנו שגם בתחום הקולינריה אנחנו חווים הצפה של המידע שלא ברור האם הוא נכון. אז בחזרה לקפה כאילו, זאת הייתה מסעדה שהכל קרה בה לפי כל כללי הטקס, כולל החשבון בסוף. את שילמת? למעט האוכל. לא היה שם אוכל בכלל.
רגע, אז אנשים נכנסו, שאני אבין, זה קרה בשנקין בתל אביב, אנשים הגיעו, היה למסעדה, קהל או שהקהל לא מדומיין?
ברור, היה קהל אמיתי לגמרי, מסעדה מעוצבת להפליא, מעוצבת להפליא, דגש באמת הייתה יפהפייה, עם כלים מפוארים וסכום כבד ומרשים, והמלצרים ניגשו ברוב טקס, והגישו לך תפריט כתוב לעילה עם מנות מדוגמות לחלוטין, עם סיפור מסגרת שהופיע גם בעיתונים, ואז הכל קרה כמו מין טקס פנטומימה כזה, שבו מגישים לך צלחות ריקות.
עכשיו, הם גם שילמו.
שילמו בסוף.
מדוע הם באו, שירי? למה את מדמיינת שהאנשים האלה הגיעו?
אני יודעת שלא רק שהם הגיעו, אלא שאפילו דניאל רוגוב, המבקר האגדי, זכרו לברכה, של עיתון הארץ, כתב ביקורת חיובית על המסעדה.
מצוין. זה סיפור מצוין. זה בעצם אין ניסוי חברתי. אנחנו נדבר כאן היום על הרבה מחשבות כאלה, על מה אנחנו רוצים לאכול, ומה אנחנו באמת אוכלים, ומה עושה הפסיכולוגיה להתבוננות שלנו על הצלחת.
ומה זה בכלל מסעדה?
ומה זאת בכלל מסעדה? וכאן היה ניסוי מפתיע שזה היה כבר אז, וזה נשמע מופלא, בטח היו גם אנשים שהתלוננו על האוכל, החזירו מנות.
החזירו, ישראלים, ישראלים אין סיכוי שהם לא החזירו מנות.
זה לא טעים.
כן, אני מסכימה איתך.
אפשר לקבל כינוח פיצוי או משהו כזה, זה גם בטח קרה. אז זה סיפור מופלא, סיפור אמיתי.
כן.
ואנחנו הולכות להפליג ממנו ולספר עוד כאלה על כל מיני מסעדות שכתבו עליהם ביקורות, וגילינו שלא היו מסעדות מאז ומעולם. נדבר על מיזם של גיא ברלב, הפרופסור, מי שזוכר ההמבורגר הסודי, יש לו עכשיו מיזם חדש של מעין מסעדה שאין בו מסרים,
הוא יסביר.
ניתה על ענייני הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי התפיסה הקולינרית שלנו עם אסף אביר, נדבר עם השף יוגב ירוס שמשחזר מתכונים של מסעדות שכבר אינן, של שפים מהעבר, ונדבר גם על מה קורה ברשת, באמת עם ביקורות של מסעדות ואוכל ברשת, עד כמה הן אמינות, עד כמה אנחנו יכולות להסתמך על הדבר הזה, נדבר עם עידו קינן, מתעסק בעניין, אז אנחנו תכף יוצאות לדרך. אז אנחנו מתחילות עם גיא ברלב, ושלום גיא.
הלאה, מעניינים.
בסדר גמור, אז כולם זוכרים אותך מהפרופסור, מההמבורגרים המפורסמים שלך, עם השליחים שלבשו את החליפות של בית הנייר, החליפות האדומות. ואז גילינו מי אתה. אתה פותח עוד ועוד דברים, עכשיו יש מקום חדש.
המיסטרי בוקס.
המיסטרי בוקס, זאת מסעדה או שזה מיזם? מה זה?
גם וגם נראה לי.
אז אנחנו מגיעים לשם, ואז מה קורה?
זהו, תכניס מהתחלה. אותנו.
אנחנו נכנסות פנימה, ומה קורה לנו?
נכנסות פנימה, ובעצם אתם מתחילות לעבור שם חוויה של חמשת החרטות.
חמשת
החרטות?
אוקיי.
אני היחידה שמפחדת, או שאנשים נכנסים מפוחדים?
לא, אנשים נכנסים בשביל לקבל קיק לחיים בעיקר, נראה לי.
זה מעוצב בשחור, ראיתי גם משהו כזה קצת באמת מורביד איתה וידוי או משהו כזה, נכון? זה הכיוון?
כן, לגמרי אנשים מגיעים וגם שואלים שאלות על החיים ומבקשים פיפים.
ממי מבקשים אגב? יש שם מישהו שעומד מולם, ניצב מולם?
יש מישהו בצד השני שמדבר איתם כמו האח הגדול.
ממש האח הגדול. וואו.
דרך מיקרופון או משהו כזה, כן? אתה מדבר דרך מערכת סאונד.
כן, כן, דרך מיקרופון, שומעים אותם בתוך הקופסה בעצם, ומעבירים אותם את תהליך 5 החרטות של 95% מהאנשים בעולם שמתחרטים על אותם דברים, ומעבר לאוכל מעולה יש שם מסר מאוד חזק לחיים.
רגע, עכשיו, חרטות זה מה? שואלים בגדול על מה אתה מתחרט?
לא, לא. יש 5 חרטות ל-95% מהאנשים שחיים ביקום הזה. אותם 5 חרטות לכולם. פשוט מעבירים להם את המסר, מה הם 5 החרטות?
למה הוספתי קטשופ למנה למען השם?
מסבירים להם על...
למה לא דיברתי יפה לאימא?
כאלה יותר, אוקיי.
נראה לי, אני לא יודעת. אתה יכול לגלות לנו אחת, או שזה רק צריך להגיע לשם?
הם 5 החרטות, אני אגיד לך את כל 5, כאילו, אין לי...
איזה יופי.
יאללה, ספר.
חרטה מספר 1 זה ייעוד, שאנשים לא נמצאים בייעוד שלהם.
כן.
כוחות הטבע, החברה והשליטה לוקחות אותם פשוט למקום אחר, ואנשים לא מתעסקים במה שהם צריכים להתעסק בעצם. חרטה מספר 2 זה עושר. אנשים לא מאושרים. הם כל הזמן מספרים לעצמם את אותו סיפור. שיהיה לי כסף אני אהיה מאושר, שיהיה לי עבודה יותר טובה אני מאושר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, והם מגיעים לסוף חייהם והם לא מאושרים. חרטה מספר 3. כן, כן, תנשמו, זה המון.
לא, 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 זה, לא. פשוט, זה פשוט ביקור במסעדה, כאילו, אני חשבתי יותר על משהו, בחוויה קולינרית, פתאום כן. אני רואה שזה תפנית לא, לא, בחיים, כן. האסקייפ רום הזה שיצרת שם.
רגע, זה במקום כן, פסיכולוג, כן. זאת אומרת, אני יכולה לוותר על ה-300-400 שקלים
כן, שאנחנו שמים
אצל הפסיכולוג ולבוא למסעדה? או למיזם?
נראה לי שזה ייתן לך הרבה מאוד תובנה לדברים החשובים באמת, וייצרתי קוביה, שהיא 5 החרטות בעצם, שבן אדם יכול לקחת אותה איתו, ותמיד לזכור כל החיים שלו סביב אותה קוביה. ועל כל פאה של קוביה יש עוד. א', מזכיר עושר, ח' וחברים, י' וייעוד, רגש ורש, ועושר.
בקיצור, אכילה רגשית, ראית? הגדרה לאכילה רגשית. ממש. תגיד, אבל מה אוכלים? שורה תחתונה, בוא נגיע לעניין עצמו. נגיד, הזמנתי, יש כמה אופציות יש לי ומה אני יכולה, מה אני אוכל שורה תחתונה?
יש לך 3 אופציות, צמחוני, טבעוני, בשרי או דגים. ברגע שבחרת את האופציה, יש לך בחירה אם לקחת לחמניית אורז, שאנחנו קוראים לזה סושי ברגר. או לחמניית בוקס שאנחנו קוראים לה, ואז את בוחרת את הארוחה שלך או בתוך לחמניית אורז, או בתוך לחמניה מיוחדת שאנחנו מכינים גם, ואז מגיעה לחמנה בהפתעה בעצם, עם ספיישל, כל הזמן הספיישלים משתנים, סתם סוף שבוע הזה זה אסדו, מאושן ומקורמל, דגים יש לנו טונה צרובה סוף שבוע, וצמחוני אנחנו כל הזמן מגוונים ומשנים, ובעצם את מקבלת זה עם תוספת ושתייה ב-65 שקלים לארוחה. זה לאנשים פתוחים שאומרים מה אני אוכל, והם לא יודעים מה אני אוכל, תמיד יש את השאלה הזאת שאנשים
נכון.
שואלים את עצמם.
זה הכרעה נורא
קשה. אז זה המקום. תן לנו להחליט בשבילך מה הספיישל שתאכל היום, אתה תכוון אותנו רק אם זה דגים, צמחוני או בשרי.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך גיא. גיא ברלב, אומרים, אני לא אכלתי, אני מודה, צר לי, עוד לא הספקתי, זה יגיע, לא אכלתי עוד את האוכל שלך, לא את ההמבורגר ולא את האוכל כאן. השמועות אומרות שהאוכל שלך נהדר.
שוטעים כן.
מאוד. אז למה בעצם אתה צריך את כל המסביב הזה? זאת אומרת, גם באותו המבורגר פרופסור, גם כאן, במיזם הזה, הרי אתה יודע להכין אוכל טוב. אנשים ממש מדברים עליו, על הבשר שלך, על הצליה, על הכל.
שיטת אישון סודית.
למה אתה צריך את זה?
אני לא צריך את זה. אני חושב שהלקוחות, די, החיים כבר משעממים, המסעדות, כולם נמצאים בטלפונים שלהם, אין שום ריגוש, אין שום חוויית לקוח. אני חושב שיש עוד איזה משהו שנוגע בלקוח, ומחבר לו את חוויית האוכל ברמה מקסימלית.
שזה הופך להיות קשה להשגה, מפחיד להשגה, כן? זה המקום?
לא, זה לא קשה להשגה, זה דווקא יותר לכיוון החווייתי. אתה הולך ואוכל משהו ואתה עובר איזשהו תהליך מסוים, אם זה היה עם ההמבורגר, שהמסכות, זה ריגש אנשים, זה נגע בהם, הם הם הרגישו בנוח עם הסדרה, הם הרגישו בנוח עם פתאום אחד הדמויות, טוקיו, זה כאילו ריגש אותם. ואותו דבר פה, יש משהו שנוגע בלקוח, שאנחנו אחרי זה יוצאים אליהם ומדברים על לקוחות שמגיעים למיסטרי בוקס, אז כל השיחה שלהם בארוחה פתאום נהיית על 5 תחרטות, על הדברים החשובים באמת. אף אחד מהם לא עם טלפון, מתכתב ועושה כל מיני שטויות. כאילו יש איזה משהו שאני בתחושה שלי, שהוא חייב לחבר את האוכל, שזה צורך בסיסי, עוד איזה משהו שהוא חווייתי, שמשאיר לבן אדם עוד איזה משהו.
הזכרת את הטלפון. וזה... עד כמה הטכנולוגיה מסייעת לך? היית יכול לנהל פרויקטים כאלה בלי האינסטגרם? בלי הסיוע של האינסטגרם?
אני לא נוגע לא בזה ולא בזה בעיקרון.
אבל ההזמנות של ההמבורגר היו דרך הוואטסאפ.
כן. לא, חשבתי שזה, חשבתי שזה, את יודעת, שזה כל מיני אנשים שמצלמים, מעלים ומתייגים, שזה מקדם את העסק.
זה מה שאת מתכוונת, לא שגיא עצמו מצלם.
לא שגיא עצמו עושה את זה, אלא שבעצם ההתמסרות התקשורתית הזאת, שהפכה את זה לחוויה מחתרתית, פחות דרך תקשורת קונבנציונלית.
כן, זה עבר מאנשים. את יודעת, יש דף גם פייסבוק וגם זה, אבל הם לא כאלה פעילים, כי אני כרגע לא רואה בהם צורך, אבל אנשים כן מתייגים. ומדברים על זה ומספרים, ואני חושב שמה שנגיש היום לאנשים הוא כאילו, זה כמו שאת אומרת לילד אסור לך או תגיע לאיזה משהו אחר, אז כאילו יש שם משהו שהוא קצת שונה מכל דבר, שאין שלט על המסעדה, על שתי המסעדות. לא רשום לך מיסטורי בוקס ולא רשום לך המבורגר.
ואחד אתה מגדיר ככספומט אפילו, לא כמו משהו שנותן אסוציאציה של סמים, נכון? זה הרעיון.
שורת אומרת מה שהיא רוצה, אבל כאילו זה תא קטן שפותחים עם מסכה, מעבר לזה כל אחד שיעוף עם הדמיון.
לא, כי בעבר נגיד היה לך שירות בשם קונסיירג' שהוא דאג להקל על החיים של המשתמש, נכון? אנשים היו יכולים לפנות עליך ביום שישי בערב, ומעכשיו לעכשיו היית דואג שיהיה להם מקום במסעדה הכי נחשקת.
נכון.
זה היה הרעיון, שהיית יכול להקל על אנשים, זאת אומרת, לשנות, אתה יודע, לעשות הכל בשבילם. ועכשיו להפך, אתה אומר, אני יכול לעשות שיהיה לכם ממש קשה, אני יכול לאמץ אתכם, אני יכול להפחיד אתכם. לא, זה לא בדיוק ההפוך?
לא, את יודעת, זה היה שירות 24/7, שלקח את נשמתי, זה להיות פשוט בשביל הבן אדם all over, ושירי מכירה את זה טוב. ומצד שני, מסעדות, את יודעת, זה מוצר צריכה שכולם כל הזמן אוכלים, 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 אוכלים. בוא נרגש אותם, בוא ניגע בהם איפשהו. זה המטרה הגדולה.
אתה לא מפחד שיגמרו הרעיונות, גיא, כי הרי הלא הסכנה בדברים כאלה, במיזמים חווייתיים כאלה, מטורפים, דמיוניים, זה שיום אחד תגיד, זהו, נגמר. זאת אומרת, לאן הולכים מכאן?
אני חושב שיש ביצירה הזאת שפע אינסופי, אני לא חושב שזה יכול להיגמר, כאילו.
איזה כיף לך שיש לך ראש כזה, שלוקח למקומות כאלה. עכשיו, עוד שאלה שאני רוצה לשאול אותך, הרבה פעמים אנחנו מדברים על נראות של אוכל, על איך מכינים אותו, על ניקיון של מקומות. המיזמים שלך, מאותו המבורגר ועד עכשיו, בעצם לוקחים אותנו ללא לדעת מי הכין לנו, לא לדעת איך נראה המטבח, לא לדעת מה צבע הקירות שלו, בוא נגיד את זה אפילו ככה. וזה כביכול סותר את החוויה הזאת של...
את השאיפה לשקיפות.
הנראות, השקיפות. אנשים לא מפחדים מזה, מלא לדעת מה אתה נותן להם? מי הטבח שלך? איך הוא נראה?
תשמעי, בסופו של יום, כל המסעדות שקיימות, העלות של הנראות שאת קוראת לזה, העלות תפעולה מאחורה, היא מאוד 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 יקרה. בשביל להגיע למקום, ואת חייבת את הברמן שיעמוד שם, ואת המלטר שיעמוד שם, ואת הזה שיעמוד שם. אני פשוט חוסך את כל הדבר הזה. וזה הדבר המיוחד של כל החשיבה היצירתית הזאת. ומצד שני, בן אדם נקי הוא תמיד יהיה נקי, ותמיד יהיה מסודר, ותמיד הוא יעבוד עם הנהלים. ואת רואה גם גופים גדולים ומסעדות גדולות שאת שומעת עליהם בתקשורת שהיה בהם זיהומים וכאלה. גם רואים אותם וגם זיהומים. אז תדע, זה עניין של בן אדם, מי עומד מאחורי הדבר הזה.
לגמרי. אז אתה אומר עליי, אפשר לסמוך.
לגמרי.
טוב, אז תשמע, סקרנת. אנחנו נגיע איזה יום
זה וננסה... זה באבן גבירולה, אני... הסיפור הזה, כן? לא רחוק מהבית שלך.
כן, לא רחוק מהבית שלי. אנחנו נלך לשם. זה קצת כמו לונה פארק.
כן. כן, ליד גן העיר, אבן גבירול 85, זה הכתובת, ותגיעו לקבל קיק לחיים, נראה לי שזה...
אנחנו זקוקות לזה.
כן, כולנו זקוקים לזה.
יש שם משהו.
כולנו זקוקים. עכשיו, תגיד, מה קורה כשבא מישהו פעם שנייה? זאת אומרת, הוא כבר שמע בעצם את החרטות, אז הוא שומע אותם שוב בעצם?
לא, הוא מטיל קובייה.
אה, אוקיי.
הוא מטיל קובייה, ויש שש פעות לקובייה. אם יוצא לו סימן שאלה, הוא בר מזל, והוא מקבל את הארוחה על חשבוננו. אוקיי?
טוב, שירי, מתי הולכים?
ואם יוצא לו אות, הוא מקבל הסבר על אותה אות. הוא לא מקבל את התהליך של כל
הבנתי, אז כל פעם יוצא משהו אחר. הבנתי, מעניין.
כל פעם משהו אחר.
טוב, גיא ברלב, מפתיע. תודה רבה לך ובהצלחה.
כן, סוף שבוע נעים.
סוף שבוע נעים, ביי ביי.
ביי ביי.
I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you.
אנחנו כאן בסרוויס 104.9 FM, 105.3 FM, ועכשיו אנחנו הולכות לדבר על מסעדה שהגישה דבר אחד וטענה שהיא מגישה דבר אחר. אנחנו נשמע את הסיפור, מדובר בקובה, ואנחנו הולכות לדבר עם יונתן כהן מערוץ הספורט, שהוא גם מבקר האוכל של כל העיר ירושלים כבר למעלה מעשור, כותב לו מעט עם עמית ארונסון. שלום לך יונתן.
שלום, היי.
מה שלומך?
שלומי טוב.
מצוין.
ומצוין להעלות את הסיפור הזה בדיוק במה שנקרא בימים הנוראים.
לשם כיווננו.
לא פחות ממבריק. זו באמת העת, זמן של חשבון נפש, שכולנו באים ומתעסקים בכל הנוגע למסעדנות, ובטח במציאות הזאת של עולם הריאליטי, שנראה שהכל בר השגה וחלומות מתגשמים וכולי, המציאות קצת יותר אפורה, ובוודאי שפחות נעימה ולפעמים גם כואבת.
וזה בעצם סיפור על מסעדה בשוק מחנה יהודה, כבר לא
קיימת. מסעדה או דוכן, איך היית מגדיר את המקום?
זה מסעדה לכל עניין ודבר. שוק מחנה יהודה, ירושלים, נסביר טיפה, אני חושב שבשנים האחרונות, בעשור האחרון, המקום הזה שהיה שוק לכל עניין ודבר, כמו בכל עיר בעולם, הפך באמת בעשור האחרון איך נקרא לזה, כן, שוק אוכל אמיתי. תמהיל העסקים בשוק הזה הפך מבסטות, שככה אנחנו רגילים לראות שוק, למקום שבו מסעדנים עושים את הצעדים הראשונים שלהם. זה התחיל כמובן, פורצי הדרך העיקריים היו מחנה יהודה, ואחריהם הלכו וישרו קו, גם דור שני של מסעדות ותיקות ישרו קו עם הקדמה, וגם חבר'ה צעירים, יזמים, מסעדנים, מנסים את מזלם בתחום, ובאמת, הסיפור של השנה, בתוך התחרות המטורפת שנוצרה שם בשוק, שמצד אחד הופך ליד אדיר, באמת, אחד משווקי האוכל, בטח משוק האוכל מספר אחד בישראל, ולדעתי גם נותן פייט לשווקי אוכל.
זה גם אתר בילוי כזה, עברתי שם בלילה וכולם רקדו
ממש.
מעברים, כן.
אוכל, שתייה, קניות, הכל ביחד, באמת, בטופ עולמי. אני יודע שאני לא כל פטריוט קיצוני, ואולי אני נשמע שלגבי חלק מהתיאורים שלי את ירושלים הם ורודים מדי, אבל...
אבל אם טעים לא מתווכחים.
לא, מותר לך, מותר, אנחנו מרשות.
בדיוק, אני מעריך את זה מאוד. ובתוך התחרות האינסופית הזו, שמענו לפני כמה חודשים על כמה חבר'ה צעירים שפתחו עסק חדש, עם רעיון די מבריק, קובה, בתוך פיטה. קובה זה באמת מאכל ישראלי אדיר, כמובן מקורו, אני יודע איך נקרא לזה, איפשהו באזור של טורקיה, קורדיסטן, עיראק.
אני חושבת מחידקל, חשבתי זה מעיראק, זהו. כן, אוקיי.
כן, כן, זה נע על הציר, על האזור הגיאוגרפי הזה, שכולל טורקיה, עיראק, וכמובן באזור המשמעותי ביותר של הקורדים. בתל אביב, סיפור הקובה הוא הרבה הרבה יותר עיראקי.
כן, בשוק התקווה, בגלל זה אנחנו, כן, מכירות את השם. בדיוק, בשוק התקווה,
באור יהודה, אבל בירושלים הקובה הוא יותר... יותר עם השפעות מקורדיסטן, הקהילה הקורדית יוצאת קורדיסטן, מאורפה שבטורקיה ועד מקומות כמו זכו וכאלה שהם יותר ויותר קורדים אורגינל, הם אחת העדות החזקות ביותר בירושלים, ולכן יש איזשהו שוני בין ירושלים לתל אביב, והירושלמים בעצם הביאו משהו שבתל אביב הוא די נהוג באזור העיראקי, זה קובה גדולה, צהובה, בירושלים קוראים לזה קובה חמו, גם היא ממולאת בבשר ומבושלת במעט מאוד מרק, בסיס של קורקום וחומוסים, ובתל אביב זה נהוג שוב בתקווה, וקובה בפיטה זה דבר שאנחנו מכירים אותו, בירושלים אין. ובאו כמה חבר'ה עם הרעיון ואמרו בואו נעשה את זה. העניין הוא ש...
רגע, אבל נתחיל מזה שהם זכו לסיקור תקשורתי מאוד יפה, אני אחר כך עברתי על זה, הסתכלתי באמת, המון אנשים...
עשו גוגל, קובה בפיטה, אתם מגיעים כאילו לכמות המלצות שמסעדות יוקרה, לא המלצות, כתבות, ידיעות, במידה רבה של צדק, כרעיון מבריק, מה רע, תגידו מה רע באמת, ואיך אין דבר כזה בירושלים עד עכשיו, פיטה טריה, חמימה, קובה עסיסית בתוכה, קצת טחינה, קצת אמבה, זה מנה מושלמת, נכון? אז הסיפור הוא שבסופו של דבר, בתוך, מאחורי הרעיון הזה לא היה יותר מדי. היה רעיון מבריק, והיה כוח יחצני, משומן ואיכותי מאוד, ובפועל לא היו ידיים עובדות שיצליחו לייצר את, את המוצר המבריק הזה.
אומרת, הם טענו שזה של הסבתא, המתכון של הסבתא שלהם או משהו
בדיוק,
כזה.
בדיוק, בדיוק. ואז אני מגיע עם עמית שם למסעדה, איכשהו, הייתה שם חשדנות נוראית גדולה מאוד כלפינו. יש הבדל בין חשדנות לבין חוסר ביטחון או איזשהו חשש ולחץ. אנחנו כבר שנים ארוכות כותבים על אוכל בירושלים, אני ועמית אהרונסון חברי הטוב, אגדת האוכל אפשר להגיד.
ואתם מזוהים בטח כבר במסעדות ירושלמיות, יודעים מזה יונתן ועמית.
בדיוק, ואנחנו כבר מכירים לפעמים חוסר ביטחון, לחץ, חשש מאוד מאוד טבעי כמובן, וכאן הייתה איזושהי חרדה שנגיד, לא יודע, הרגשנו מאוד בנוח, אז אמרנו בואו תנו לנו להיכנס למטבח, לראות אסירים וכאלה, לא אפשרו לנו.
שזה תמיד סימן לא טוב, כשלא נותנים לך להיכנס למטבח.
בוודאי, לא, זה סודי ופה ושם וכאלה. בשורה התחתונה אני נותן ביס מהקובה, ואני מרגיש שזה מוכר לי. אכלתי את זה כבר, אני אכלתי את הקובה הזה, זה לא, זה שנים של ניסיון בסמטאות של הקסטל ושל ירושלים, גורמות לך לדעת מי אחראי או אחראית במקרה הזה.
מישהו אחר בעולם היה יודע את זה גם? זאת אומרת, מלבד שניכם. אתה חושב שיש עוד מישהו שהיה יכול לזהות מאיפה הקובה הזה נלקחה?
שאלה טובה, שאלה טובה.
עובדה שהם זיהו, היו לפני מבקרים והיו אנשים.
אבל עובדה שרק הם זיהו, זאת אומרת שאף אחד אחר לא היה מסוגל לעשות את זה כנראה.
לימים התברר לנו שהיו שם שני סירים. וסיר אחד עם קובות תעשייתיות, יש מוסד ירושלמי ותיק שמכין קובות מצהרונים ועד למוסדות ממשלתיים, במחיר מאוד מאוד זול, חומרי גלם מאוד מאוד פשוטים, מאוד מאוד זולים, וסיר אחד עם כדורים מהסוג הזה, וסיר אחר עם כדורי איכות.
למקורבים ומבקרים.
בדיוק, שמגיעים ממקום שבאמת אני חושב שהוא אולי המקום מספר אחד, בטח באזור ירושלים, לדעתי גם בארץ, בטח ובטח ברמה של לקנות קובות קפואות, ממליץ אם אתם עולים לירושלים, לאזור ירושלים, בקסטל, ליד מבשרת, יש מקום נהדר שנקרא ג'מילה, קיבלתם המלצה על הדרך, שווה שתמיד יהיה במקפיל, כל מרק
שווה.
שמכינות.
המלצה כן, לקובה זה, מרק, זה שווה, כן.
בדיוק, ואפשר גם לטיגון וגם לבישול במרק וכולי, שווה בטירוף. והטעם היה לי מוכר, יצאנו מהמסעדה, התקשרנו לחבר'ה מג'מילה, שאנחנו במקרה מיודדים איתם, ולא התבאשנו. אמרו לנו כן.
לא, כי אם זה ג'מילה, אז בעצם הם אמרו סבתא, הם לא ציינו סבתא של מי, אז מה אכפת לנו סבתא של מי גלגלה אותם?
גם תעשייתיות לרוב הקהל, זהו, זאת הבעיה.
לא, אבל אם זה באמת היה מתבסס על זה, מה אכפת לנו אם זה לא הם בעצמם גלגלו, אלא סבתא של מישהו אחר גלגלה את זה? זה משנה לנו?
אז נכון, בדיוק, אז אנחנו אומרים סבבה, אז ברמת הסיפור, אז נגיד הסיפור לא אמין, שיהיה טעים ושהמקום יעבוד בצורה מקצועית, אז מילא זייפו בסיפור, אבל זה לא היה הזיוף היחיד. המקום לא באמת מוכן לעבוד. זאת אומרת, מאחורי הרעיון הייתה איזושהי מחשבה שבעיניי מספרת בצורה מאוד מאוד מציאותית את סיפור הקולינריה הישראלית ב-2019, ענף המסעדנות, שקיים בו באמת מרחק אדיר בין הפנטזיה, בין העסק הזה כפי שמזהים אותו לעומת היום-יום, וכל מסעדן אפילו מתחיל יגיד לכם עד כמה העסק הזה קשה, עד כמה קשה להרוויח, עד כמה קשה להפוך פנטזיה למציאות, ושוב, ועד כמה קשה להצליח בתוך
התנאי השוק. זאת אומרת, מה היה שם חטא היוהרה? הם חשבו שהם יגישו קובה פשוטה ואף אחד לא ידע והם יצליחו, ואז המבקרים יעללו כי הם יקבלו את התוצאה. זאת אומרת, מה קרה כאן?
כן, היה פה ברמת הבסיס לדעתי אנשים שלא היו בשלים ומוכנים ובכלל מבינים במה כרוך העניין הזה של להפעיל בית אוכל, להפעיל מסעדה, בכלל לא היו ערוכים להיבט הזה. זאת אומרת, אני חושב שהמסר המשמעותי ביותר, ומכאן גם אפשר לשלוח אותו הלאה למי שמאזין לכן, ואולי ביום מן הימים שוקל להיות חלק מעסק, להיות שותף, לפתוח מקום בעצמו, מישהו שמחמיאים לו על הבישול שלו וחושב שאם זה יהפוך למשהו עסקי, תעשייתי יותר, זה יעבוד והוא יהפוך לעשיר, אז לא, המציאות היא מאוד מאוד מורכבת, ורעיון מעולה, ורעיון מעולה לא מספיק, צריך כל כך הרבה מעבר לזה, צריך הרבה יותר עומק ותשתיות, ובאמת תחינה מעמיקה מאוד של הקרקע והשדה והמגרש והמציאות, וכאן ראינו אנשים שפשוט התבלבלו והלכו בדרך הפוכה. זאת אומרת, אם יש איזשהו מדרג של שלבים שצריך לעבור בדרך של פתיחת עסק, מרעיון ועד משהו שבאמת מכניס כסף, כאן היה באמת דילוק גדול מאוד על תהליכים חשובים בדרך. זאת אומרת, היה רעיון, ואז יחצנות, ואחר כך בוא נראה.
ומה אנחנו כתקשורת יכולים להבין? זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה בפעם הבאה שאני הולכת לאיזשהו מקום לסקר או לכתוב עליו, איך אני יכולה לא ליפול? יש מסקנות שאנחנו גם יכולים לעשות כתקשורת אחרי מקרה כזה?
אני רוצה לקוות שבפודקאסט המעולה שלכם, שהשלמתי לגביו קצת פערים בימים האחרונים, תעלו את הנושא, אחד הנושאים המשמעותיים ביותר שאנשי כתבי האוכל, או איך שנקרא לזה, חובבי האוכל, מתעסקים בו בלי סוף, או מתמודדים איתו בלי סוף. זה עניין היחצנות. עניין יחסי הציבור, ולפעמים הצורך שלנו למלא, אם זה זמן בפודקאסט, אם זה אייטם בתוכנית בוקר, אם זה לא יודע כמה אינצ'ים בעיתון, אנחנו צריכים לספק איזושהי סחורה, למלא איזשהו מקום, אין לנו מה לעשות, וואלה, יחצן הוא אמר על המקום הזה, בוא נלך לשם, בוא נראה. ולפעמים אין בדיקה מעמיקה מדי של הפרטים, אלא באמת איזשהו, וואלה, הנה זה סיפור של הסבתא, זה סיפור טוב, זה יחזיק לי כמה דקות בשידור, זה יחזיק לי כמה דקות באולפן, זה ימלא לי עשרות מילים בעיתון. צריך לבדוק.
לך תוכל, תראה את הסירים, תראה מי הבן אדם, תבדוק, זאת אומרת, זה הסיפור.
תשאל שאלות.
עבודה עיתונאית.
צריך לרדת ולבדוק לעומק, אין ברירה, ועזבו הכל. אני חושב שבסופו של דבר, מי שפה באמת נפגע, ומי שפה באמת אכל אותה, זה החבר'ה שטעו בדרך שלהם, שאני משוכנע שהכוונות הבסיסיות שלהם, של אותם חבר'ה של הקובה והפיטה, אני משוכנע שהם באו מכוונות טהורות, אבל זה לא לכל אחד. וחייבים ללמוד לעומק ולהבין לעומק כל דבר לפני שאתה נכנס אליו.
כמו שאמרנו כבר, מבקר מסעדות למעלה מעשור, בכמה סיפורים כאלה נתקלת? זאת אומרת, נדמה לי שיש כאן סיפור יוצא דופן, זה לא הדבר הרגיל.
זה באמת חריג, אני חושב שזה משקף את התקופה, אבל כבר קראו לנו כמה וכמה מקרים שהיינו אני חושב שבעשר שנים, בואו נפרוט את זה לתכלס, בעשר שנים הייתה לנו מסעדה אחת שכתבנו עליה, בדרך כלל מהרגע שאנחנו מבקרים במקום עד שמתפרסם עליו הטקסט שלי ושל עמית, זה משהו כמו בין שבועיים לשלושה, היינו במקום אחד ממש היה פתוח חודש, אכלנו בו והוא לא שרד עד פרסום המדור, נסגר, זה קרה פעם אחת בעשר שנים. היינו במקום אחר שהטעה לגבי המוצר שהוא מחר, ובערך שם זה נגמר. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על סדר גודל של 2-3 מקומות בעשור, ועל כן זה באמת מקרה חריג. העניין הוא שהמקרה הזה של הקובה והפיטה, בשונה מהמקרים הקודמים שציינתי, מרגיש כמו משהו שהוא הרבה הרבה יותר מאפיין ומייצג תקופה. מייצג איזושהי מחשבה מוטעת, שוב, מחשבה של להשיג דברים בקלות, של אם זה, לא יודע, כוכבות אינסטנט דרך תוכניות הריאליטי, או הצלחה כלכלית גדולה בעקבות רעיון חביב, או איזה סטארט-אפ שלפעמים רואים אנשים. אני חושב שהרבה מאוד אנשים לא מבינים שגם סטארט-אפ שנמכר פתאום במאות מיליונים, הוא תולדה של עבודת נמלים קיצונית. והדברים הללו נכונים, שוב, לכל תחום בחיים, בטח לאוכל.
בטח למסעדנות שהפכה לתחום קשה כל כך. טוב, יונתן כהן, ערוץ הספורט ומבקר האוכל של כל העיר. היה תענוג לדבר איתך, תודה רבה.
תודה לכם.
להתראות. טוב, שירי, אז עכשיו אנחנו רוצות לדבר עם דוקטור אילן.
אם אחראי על האינטרנט, לברר מה קורה. איך זה יכול להיות כל הבלגן הזה? מידע שעובר, אבל לא ברור לנו.
היום אני לא אחראי, אבל בתורנות בדרך כלל.
קראנו לך למשמרת, ואתה מנהל תוכן פודקאסטיקו, אמרתי נכון?
אכן.
איזה יופי. אז אנחנו דיברנו עכשיו על איזה מקרה של קובה ופיטה כאן בארץ, ורצינו להרחיב איתך קצת את הקדר, ולשמוע ממך קצת על כל מיני מסעדות וביקורות שכן היו, לא היו. על מה תספר לנו?
טוב, אז בשנת 2015 התחילה להתרומם במעלה התוצאות בטריפאדוויזר מסעדה בשם רסטורנט סקלטה, מסעדה איטלקית, שקיבלה 5 מתוך 5 נקודות ירוקות, וזה הכי הרבה שם, וזה הפך אותה למסעדה הכי מומלצת של האתר בעיירה האיטלקית מוניגה דל גרדה.
כמה אנשים צריכים להצביע שם כדי שזה יקרה?
אז אנחנו תכף נגיע לזה. אוקיי. אם אתם תגיעו למקום, אתם לא תמצאו את המסעדה, לא כי היא נסגרה, אלא כי מעולם לא נפתחה. מה שקרה זה שעיתון אוכל איטלקי בשם איטליה טאבולה, וכמה בעלי מסעדות, יצאו בקמפיין שנקרא No Trip Advisor, hashtag No Trip Advisor, והם טענו שיש בעיה גדולה של ביקורות מזויפות באתר, והם דרשו, אחת מהדרישות העיקריות שלהם הייתה שהאתר יאפשר כתיבת ביקורת רק למי שיציג קבלה שמוכיחה שהוא אכל שם. אחרת אפשר סתם להטריל את המסעדות, אפשר מתחרים עסקיים יכולים לכתוב ביקורות רעות, אפשר לעשות כל מיני דברים מרושעים. והנה, אז רסטורנט הסקלטה נפתחה בסוף אפריל. הביקורת הראשונה, הביקורות הראשונות, 5-9 ביקורות פורסמו במשך חודש, ולרוב המבקרים יש היסטוריה של ביקורת 1-3 בלבד, זה ממש מעט. רק למבקר אחד יש היסטוריה מרשימה של 46 ביקורות. זאת אומרת, סך הכל מדובר כאילו כמות ממש זעומה של... זה עונה שאפשר לעשות, אני ואתם יכולים לארגן את זה ביחד.
מאוד קל.
ובעצם המערכת לא מפריעה למישהו לשחרר עוד ועוד ביקורות. זאת אומרת, זה לא שאומרים לי, אוקיי, את יכולה לכתוב רק ביקורת אחת.
לא רק זה, הם המציאו מסעדה, זאת אומרת, מישהו העלה את המסעדה המזויפת הזאת, ואת אם הם היו בודקים, אם הם הולכים לכתובת הזאת, אנשי טריפאדוויזר, הם היו רואים שאין שם כלום, ואם הם היו מתקשרים, הם היו מגיעים לתחנת משטרה, כי זה המספר שנתנו שם.
מצוין.
המסעדה הלא קיימת הזאת. אגב, סקלטה זה סולם באיטלקית, הבדיחה היא שכאילו זה מסעדה, זה דירוג, הטיפוס המהיר שלה במעלה הדירוג. יומיים אחרי הביקורת החיובית האחרונה, היא עברה את המסעדה המובילה באותה עיירה, שיש לה 300 ביקורות, ו-201 מהן עם דירוג מצוין של 5 נקודות. זאת אומרת, ממש ממש משהו דפוק בשיטה, גם הדירוג לא בסדר, 10 ביקורות שכולן 5 נקודות ו-0 ביקורות של פחות מזה, פתאום מופיעה מסעדה, 10 ביקורות חיוביות, אף אחד לא בודק, אף אלגוריתם לא מדליק נורה אדומה.
זה כאילו אמור להיות משהו שמערכת ממוחשבת יכולה לגלות, באמת, או שזה חייב אדם שצריך להיות שם מענה אנושי שיפתור את זה?
תמיד אנחנו מדברים על אלגוריתמים ועל הבעיות שלהם. הבעיות של אלגוריתמים זה שההורים שלהם הם בני אדם. ואם לא תכננו את האלגוריתם טוב, אז זה לא משנה שמחשב עושה את זה, מחשב עושה מה שאומרים לו. אז אם לא אמרנו לו ש10 ביקורות רצופות, חיוביות, בלי אף ביקורת שלילית, זה משהו חשוד, אז מבחינתו זה לא משהו חשוד, ואם למסעדה יש 5 נקודות, אז היא עולה מעל המסעדה שיש לה קצת פחות מ5 נקודות. אגב, התגובה שלהם הייתה מאוד מביכה, הם אמרו שהם חקרו והסירו מהאתר את הרשומה ואת הביקורות שלא עמדו בכללים, זה היה כמובן אחרי הפרסום, והם טענו שזה ניסוי חסר משמעות ליצור רשומה מזויפת או ביקורות מזויפות, כי זה לא ההונאות שהם רואים על בסיס יומיומי.
איזה סוג הונאות הם רואים בדרך כלל?
זאת השאלה.
כאשר הם מנסים לעשות מניפולציות על הדירוגים, ואז הם אומרים, כשהם עושים את זה, אנחנו רואים את התבניות האלה. אז לא, חצי שנה קודם לכן, רשות ההגבלים העסקיים האיטלקית, כנסה אותם ב-500,000 אירו, בעקבות תלונה של איגוד המלונאים הלאומי ורשות הגנת הצרכן, ונימקו את הקנס בכך שהם לא הפעילו אמצעים למניעת ביקורות כוסבות, והמשיכו להציג את התוכן באתר כאותנטי ואמיתי. אז
זאת אומרת, האחריות בעצם עליהם לייצר, אמרת, אלגוריתם יש לו אבא ואמא, זאת אומרת, לייצר אלגוריתם שפועל, אלגוריתם מורכב, מוצלח וכזה שיכול לחסום כל מיני דברים כאלה.
או שחייבים, כאילו שסירי לעולם לא תהיה מבקרת מסעדות, ותמיד יהיו בני אדם שיאלצו לעשות את זה.
אבל
זה בן אדם שעשה את זה, שירי.
לא, אבל האלגוריתם מנסה להגיד, אוקיי, כל אדם יכול בחוכמת ההמונים לייצר איזה ידע קולקטיבי, והנה זה לא עובד.
כן, כי מערכות כאלה תמיד פתוחות למניפולציה, וכאשר יש אינטרסים עסקיים בדבר הזה, או שסתם אנשים רוצים לעשות בלגן באינטרנט, כי זה מה שעושים באינטרנט, אז המערכת צריכה להיות מן הסתם, תחשבו שאתם חופשות בגוגל, לא יודע, מכונית מסוימת, ואתם מקבלות פרסומת של נוכל, שעובד על אנשים ומוכר מכוניות. עכשיו, לכאורה חוכמת ההמונים אמורה לנפות את הדבר הזה, אבל יש מקום לבדוק את האלגוריתם כל הזמן ולשפר אותו ולתקן אותו, אחרת מנועי חיפוש לא עובדים ומנועי דירוג לא היו עובדים ושום דבר לא היה עובד. שום דבר שמתבסס על חוכמת ההמונים במרכאות לא יכול להתקיים בלי שהוא כל הזמן מתעדכן ומשתנה, מכיוון ש האנשים שרוצים להונות את המערכת, גם הם משתפרים ומתקדמים כל
כן,
הזמן.
כן, כן, ויש לנו עוד מקרים כאלה מקסימים.
לא, שהוא ייתן לנו עוד כמה סיפורים מסיסיים כאלה.
אין לנו הרבה זמן עוד סיפורים מסיסיים. אולי עוד אחד.
ממש בקצרה. גולש בשם קלריפייר, המבהיר, כתב ביקורת שלילית על מסעדת לואיזו דה דיוק באתר, בפה זהב הצרפתי, ובעקבות הביקורת הזאת הוא זכה לקנס של 7,500 אירו, הוא פרסם את הביקורת הזאת ביולי 2013, וממש קטל את המסעדה, היא מוערכת יתר על המידה, הכל שוב ומעט מאוד על הצלחת. הצלחת הכי נדיבה הייתה זו שעליה הוא נח החשבון. זה ממש משפט יפה.
זה נפלא.
ואיך גילו שהוא שיקר? היא פורסמה לפני שהמסעדה נפתחה.
הוא יקדים את זמנו.
זו דרך לדעת שהוא משקר, כן?
חזה את העתיד.
אין ספק שיש פה
בעיה. אז הוא שילם 2,500 אירו למסעדה ו-5,000 לרוצות החקירה על זה שהם היו צריכים לחקור ולאתר אותו. והמסעדה הזאת, לא הרבה אחר כך, קיבלה כוכב בישלן. זאת אומרת שהביקורת הזאת הייתה ממש
ממש רחוקה מהמציאות. אז עידו, מה שהביקורות האלה ואחרות, יש עוד סיפורים מקסימים כאלה, יש את הסיפור של אובה באטלר עם השד אוף דלוויץ' בבריטניה, שכדאי לכולם לחפש אותו ביוטיוב, יש שם סרט שלם שנעשה על העניין הזה, והוא פשוט מדהים.
האמת שיש דוגמה יפה מאוד מישראל על מתקפת דירוג שעשו על מסעדת בשר, שמחונים, פשוט מתקפת הדירוג קרתה על מסעדה שפרסמה את עצמה בצורה שוביניסטית, ואז אחת הגולשות אמרה, הנה רעיון, במקום לכתוב על המסעדה הזאת וכמה הקמפיין של השלילי, ולתת לה בעצם עוד פרסום, אז אנחנו נדרג אותה נמוך בפייסבוק, ובאמת הדירוג ירד מהר מאוד עד שהם חסמו את זה, גם אלגוריתם, אני חושב שנדמה לי ששם לב לירידה המהירה והלא לא סבירה.
אז בעצם יש אנשים עידו שיושבים על המרשתת, על המקלדת.
האחראים.
האחראים, עידו האחראי היחיד. והם בעצם רוצים לחשוף את השיטה הזאת, זאת אומרת, מה שהם עושים כאן הוא כדי לחשוף את הדברים האלה.
הם לא עשו את זה כדי לחשוף את הדברים האלה, הם עשו את זה כדי לפגוע במסעדה. הם אמרו, אם אנחנו לא יכולים לגרום לה להפסיק לפרסם את עצמה בצורה הזאת, אנחנו פשוט נוריד את הדירוג שלה, ומי שמסתמך על הדירוג הזה לא יוכל, לא ילך לשם.
במקרה הזה, אבל במקרים אחרים, למשל כמו השד אוף דלוויץ' בבריטניה, הוא ובטלר, אותו בחור, רצה לחשוף את הצביעות של המבקרים, של הנה, אנחנו כולנו
הצביעות של המבקרים, חשבתי את אומללותה וחוסר היכולת של המערכת, שמערכת לא יכולה בעצם למפות ולנתב באמת.
אני חושבת שזה היה הדיבור הגבוה, לא אוכל שירי אנחנו הולכים למסעדה, והיא כל כך נפלאה, וכולנו כמהים ללכת אליה, וכמה נהדרת היא, ושום דבר לא היה. ואז אנחנו חושפים את הצביעות הזאת בשיח הזה שמדבר גבוהה גבוהה על תרבות, על אוכל, והיא נחשפה דרך הרשת בעצם, דרך היכולת לספר סיפור כזה ברשת שלא היה ולא נברא.
אני מכיר, אגב, יש תוכנית, הייתה תוכנית הומור, פודקאסט הומור בשם וויץ ברדיו בארצות הברית, והם, הייתה להם פינה של, קראו לזה תיאטרון אמזון, הם היו מקריאים ביקורות אמזון גרועות על קלאסיקות. זה נורא מטריק, כי אתה, מובי דיק, הזקן והים וכאלה, וביקורות ממש ממש
שקטלו אותם, לא שווה כלום.
עכשיו, תראי, אפשר להגיד, אם אנחנו מסתמכים רק על מבקרים, אנחנו בעצם מצמצמים את הטעם שלנו ואת היכולת שלנו לבקר את המבקר, כי אם יש 10 מבקרים, אז אנחנו מסתמכים על טעם ש10 אנשים משכילים ככל שיהיו וידענים ככל שיהיו. ולכאורה, רשת הייתה אמורה לשחרר אותנו מהתלות הזאת, ולהגיד, הנה, 1,000 אנשים דרגו, 100,000 אנשים דרגו, זה הרבה יותר נכון. אבל צריך לזכור שהרבה מהמדרגים האלה הם טרולים, מתחרים, בוטים, אפשר להוריד או להעלות מסעדה באמצעות ביקורות שנכתבות על ידי משתמשים מזויפים שמופעלים על ידי תוכנה, ואנחנו צריכים להיזהר מחוכמת ההמונים הזאת, כי לא...
לבדוק, האם יש על אלגוריתם נכון מאחוריה. כן, האם היא באמת עובדת נכון. דוק אינן, מנהל תוכן פודקאסטי, לך תמשיך לשמור על האינטרנט. תודה רבה שעלית ודיברת איתנו.
תודה רבה.
ביי ביי.
ביי.
ועכשיו אנחנו נאמר שלום לאסף אביר.
שלום, גמר חתימה טובה.
גם לך, גם אסף, לך. תענוג לערך אותך.
אנחנו כאן... רצינו לדבר זהו, בעקבות השיחות שערכת עם דן אריאלי על פסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית של האוכל. אז אנחנו רוצות ככה, כשאנחנו נכנסים למסעדה, איזה מניפולציות מופעלות עלינו?
זה יפה שאתם קוראות לזה מניפולציות, אבל בוא, הנה, אני אתן לכם אחת. נניח שאתם נכנסות למסעדה ויושבות גב אל גב, ורונה מקבלת מנה בשם עלי תרד נמסים לתוך עצמם, ושירי מקבלת מנה בשם תרד מבושל.
אהה,
כן. וזאת אותה מנה.
בדיוק.
זאת המנה. האם אתם חושבות שלמישהי מכם זה יהיה יותר טעים?
ברור. בטח, לי?
ברור, אין בטח. ספק. אני אהיה מתוסכלת וכועסת.
אז זה מניפולציה או לא מניפולציה?
זאת שירה.
זה פואטיקה, כן, לגמרי.
אבל פואטיקה נחשבת לחלק מהבישול, כאילו זה לגיטימי?
אני חושבת ש... טוב, אתה תענה לנו,
השאלה היא לא לגיטימי או לא, לדעתי. השאלה היא איך אנחנו מבצעים את המניפולציה הזאת.
כל דבר אבל הוא לגיטימי. יש משהו שלא לגיטימי? חוץ מלשקר ולרמות ו...
ולהגיש במקום תרד עלי משהו אחר. קייל.
להגיש אוף במקום תרד.
כן.
אבל זה בלי סוף ה... עכשיו הולכים ומגלים פסיכולוגים, בודקים בדיוק את הדברים האלה. אני יודע, יש פסיכולוג שלקח כזה בהשאלה, קיבל מסעדה בשרטון אדינבורו, והתחיל לעשות ניסויים על אנשים, הוא כל פעם חילק את החדר אוכל לשניים, נגיד נתן להם בארוחה אחת מנה ראשונה, הוא נתן להם מנה ראשונה שנראית בסדר, ולחצי השני הוא נתן אותה מצולחתת, עד שרק לעילה.
והמסקנות?
הדירוג טעם, אלה שאכלו את המנה המצולחתת, שאלו אותם כמה זה נראה להם יצירתי, כמה זה נראה להם יפה, וגם כמה זה טעים, וכמה זה לטעמם, וכל מיני דברים מאוד אישיים, והצילחות היותר טוב, כי בדירוגים גבוהים יותר.
גבוהים יותר זה הגיוני, אבל כי משהו שנראה טוב יותר, או שהצבע שלו מתאים לצבע אחר, או שהשם שלו מאוד נאה.
אבל יכול להיות... מן הסתם
למשוך אותנו יותר,
לא,
אומרת,
אבל זה מפתיע. כן,
גדול,
מפתיע אותי, כי לא הייתי בטוחה שכולם אוהבים שמצלחתים להם את הצלחת, אני יודעת. זה נראה לי שאולי זה עניין אישי, יש כאלה שאוהבים את הסיר הגדול לקחת ממנו.
זה לא סותר, זה לא סותר.
זה גם שאלה של קונטקסט, אני חושב.
בדיוק.
אבל הנה, במנה השנייה הוא... לחלק, הם קיבלו בדיוק את אותה צלחת, חלק קיבלו סכום, כאילו, יפה של מסעדה, וחלק קיבלו את אותו סכום, רק שהוא שקל פי 4.
הסכום.
כן, פער משמעותי.
הסכום. וזה השפיע גם על מה שהם חשבו על הטעם.
תחושה של יותר משמעות?
תחושה, היה, זה נמצא שגילו אותו, כאילו פסיכולוגים מחקרים, ועכשיו אפשר לשאול למה זה. והאם יכול להיות שאנחנו לא מבדילים, זאת אומרת, שיותר כבד לנו ביד, אז המוח שלנו אולי חושב שהאוכל יותר עשיר, או אולי זה קונטקסט יותר יוקרתי, כמו מפות כבדות. הנקודה היא שכשבודקים את זה, מגלים שבערך עד 15%, נגיד, אם מבקשים אנשים לדרג טעם, כמו בניסויים, אז עד 15% מהתחושת הטעים שלנו, זה מהדברים האלה. זה מכל מיני דברים שהם לא האוכל ולא הבישול, אלא המילים שאמרו לנו, ועד כמה הצבעים היו חדים, את יודעת, חביתה על צלחת לבנה ועל צלחת שחורה, אני מנחש שבצלחת שחורה היא תהיה יותר ביצעי, יגידו שהטעם שלה חזק יותר.
אבל זה לא מפתיע אותנו, אסף, כי לאוכל יש קונטקסט. זאת אומרת, אני חושבת על הדבר הכי פשוט, על אוכל שאימא או אבא, לצורך העניין, מגישים, שתמיד יהיה לנו מאוד טעים, כי הם הגישו אותו. בוא נתחיל בדבר הפשוט הזה.
אני לא בגיל ההתבגרות, את עוד לא שם.
אני עוד לא שם, אבל אני זוכרת מעצמי. זאת אומרת, לעד, האוכל, זאת אומרת, לאוכל יש קונטקסט. אנחנו לא צריכים להיות מופתעים. נכון שזה מפתיע כשאתה אומר שזה גם קשור למשקל הסכום. אבל בואו, זה לא רק, לא סתם מסעדות מייצרות אווירה ודואגות, זאת אומרת, take away הוא דבר אחר כשחושבים על זה. וגם אז אנחנו נאכל אותו בבית שלנו, בנוחות שלנו, על הספה, עם רגליים למעלה לעתים, או בפארק, או, זאת אומרת, הקונטקסט תמיד חשוב.
לכן, ברוב הפעמים, לא הייתי קורא לזה מניפולציה.
איך היית מגדיר את זה?
הכוונה?
טיבול החושים אולי.
טיבול החושים זה יפה?
הכוונה זה מילה יפה. כי אחת השערות זה שכל הפרטים האלה בקונטקסט, כאילו, אם פורטים את המילה, זה בעצם לומר לנו מה לחפש. לומר לנו למה לצפות. ואז אם יש מעצבים משהו באופן, אני יודע מה, הנה, עלי תרד ממסים לתוך עצמם, אז הפה כבר מחכה לזה שירקות. ואם היא שם, אז ממש ממש נהנה מזה, ואם התרד המבושל, מה שנקרא תרד מבושל, יהיה אותו הדבר, אז את יודעת, אז יגידו, כן, זה רך, זה לא יודע מה, זה נסמעותת.
זה מתחבר לעוד הסבר, כן. זה כמו זיכרון, שקל לנו יותר לזכור אם נראה ונשמע, ויש יותר אלמנטים שעוזרים לנו לחוש. אני רוצה לשאול אותך, אסף, המקום שבו זה אולי הופך להיות בעייתי במיוחד, הוא המקום של כל מיני המלצות תזונה, או מחקרים תזונתיים, שנדמה לנו שאנחנו יודעים בהם הכל, וגם שם נעשית איזושהי הכוונה.
הייתי רואה ששם זה יותר בלבול. ושם, אם במסעדות, אז מכוונים אותנו, ומישהו ככה מושך בחוטים כמיטב יכולתו, בתזונה אני חושב שזו תקופה של ברדק. זאת אומרת שהשבוע פורסם בכתב עת הכי חשוב בארצות הברית לרפואה פנימית, שמעתם על זה?
על הבשר האדום?
על הבשר האדום.
כן. ספר.
כאילו ישבו 15 מדענים באמת מכובדים וסקרו מחדש את כל המחקרים שאומרים שאכילת בשר אדום ספציפית מעובד, נקניקים ודברים כאלה. אז באו והתחילו לומר, הטענות שזה מסרטן הן מוגזמות, ובכל מקרה זה, ומצאו סיבות, ממש הוציאו המלצות חדשות שלפיהם אפשר לאכול כמה בשר אדום שרוצים.
עברו על המון המון מחקרים, ובאמת אמרו שזה כל מיני מחקרים שלא אומרים את זה באופן מובהק. אבל נכון, ואז זה מבלבל, כמו שקורה עם קפה אגב, וכמו שקורה עם יין, כל פעם יש איזה מחקר אחר, ואנחנו רואים שהם, נכון?
תראו, בשנות ה-50 הפריחו את הטענה שאישון מסרטן. מישהו הראה, ואז הראה איך אפשר לפי אותה שיטה להוכיח שתפוחים גורמים לאנשים להתגרש, וכאילו, וזה יצר בלבול. והסיבה היא כאן, אני לא יודע אם יש פה מישהו שהוא, כאילו, יש לו כוונות זדון מניפולטיביות, אלא פשוט תזונה זה תחום שהוא...
הוא פחות פולן, מאוד.
העיתונאי יכול, כן, הוא דומה לרפואה במאה ה-17. לומדים המון, אבל אנחנו באמת בהתחלה.
עוד לא יודעים הרבה. אז אכן כך, אז טוב, אסף, אז זהו סיפורה של הפסיכולוגיה שמאחורי האוכל, זה תחום מאוד מעניין, שהרבה מסעדנים אגב משתמשים ביועצים, ועושים את זה הרבה במטוסים, אגב אוכל מטוסים הוא אוכל מובהק לדבר הזה, שמשתמשים גם בפיזיקאים, גם בפסיכולוגים, כדי להבין מה הכי טוב לתת שם למעלה במטוס, אלו טעמים מורגשים הכי חזק על הלשון, וכל האוכל הזה מורכב מהרבה מחשבה, והרבה פסיכולוגיה, והרבה פיזיולוגיה מאחוריו. תודה רבה, אסף אביר, לא רק ספר בישול, תמיד תענוג לשמוע אותך, תודה רבה.
ביי.
ביי ביי. ולסיום, שירי. אז שירי, אנחנו מסיימות את התוכנית שלנו עם השף יוגב ירוס.
כן, שהוא הקים לא מעט מסעדות, והיום הוא מוציא סיורים קולינריים לאיטליה, והוא עשה פרויקט שנורא אהבתי של מתכונים ממסעדות שאינן, שאנחנו כל פעם מדברות על מסעדות שנסגרו, אז היה לו שם ניוקי פריזאי ממל ומישל, שהוא היה הבעלים של המרק דגים אדום ממסעדת השקט, ומנה שאני לא הכרתי באופן אישי מאלברט, מקונדיטוריה אלברט, שדיברנו, היינו שם, זוכרת?
כן.
אז
איזו מנה מאלברט? אתה זוכר, יוגב?
זה היה בלינצ'ס.
בלינצ'ס.
את ראית שם בלינצ'ס פעם? אני לא ראיתי את זה אף פעם.
גם אני לא.
הם עשו בלינצ'ס, אבל זה לא היה המתכון המקורי של אלברט.
תגיד, לדעתך,
אינטרפרטציה שלי.
מסעדות ממשיכות לחיות כל עוד אנחנו מבשלים את מה שהם הכינו, או שלמסעדה יש את האופי המיוחד שלה ואת החוויה המיוחדת ואי אפשר לשחזר אותה?
אולי זה פשוט באמצע.
כן, כן, אתה חושב שאפשר להכין בבית משהו מהחוויה הזאת?
משהו, כן, עוד פעם, החוויה היא בסוף אצלנו, כאילו, אז אם אנחנו מכינים את זה עם איזשהו מנה שאסוציאטיבית עם המסעדה, אז כן, בטח.
נגיד, כשהכנת את הניוקי הפריזאי במל ומישל, או ביוטל דוויל בתקופה שהיית שם, זאת אותה חוויה?
לא, אבל זה ניגן על חלק מאותם תווים אצלי. זאת אומרת,
מה היה שונה?
יש לי איזשהו זיכרון תאי כאילו שלי של המנה הזאת, אז לא משנה איפה ומתי אני מכין אותה, יש שם כאילו את המשהו הספציפית, התחושה הספציפית שלי של הניוקי הפריזאי. באותל דביל זה כבר היה מנה קצת אחרת, עם רוטב קצת אחר.
וכשאתה משחזר מתכון שהוא לא שלך, שהוא של שף אחר, כמו הדוגמאות ששיר הזכירה כאן, למה אתה נדרש בעצם? אתה נדרש לחומרי גלם מדויקים, למתכון כתוב אחד על אחד?
כאילו, אני ענה כאילו ספציפית על הכתבה הזאת, הבריף שלי היה כאילו לעשות מנות בהשראת, כאילו לא לנסות לחכות מנה בדיוק, אלא לקחת איזושהי השראה מהמסעדה, בין אם זה מהתפריט או מנה ספציפית, ולכתוב מתכון פחות או יותר משלי. כאילו זה לגבי הכתבה הספציפית הזאת.
ויצא ששחזרת אחד לאחד, אני מציעה אותך רגע מהכתבה, מתכון של שף אחר, או אתה חולם, יש איזה מתכון שאתה חושש חולם לשחזר?
אם אני אשחזר קודם כל מתכון של שף אחר, אז ברור שאני אציין את זה, כאילו שזה לא שלי, וזה לגמרי משהו ארכיוני שהבאתי קדימה. האם יצא לי? לא נראה לי שיצא לי, לפחות כאילו לא אחד על אחד. ברור שכאילו אנחנו נשקר אם נגיד שאנחנו לא מקבלים השראות אחד מהשני, או אפילו רושמים איזשהו מתכון בסיסי של איזשהו בצק, או איזשהו פסטה, או איזשהו רוטב, אבל עם הזמן אני מקבל את האופי ואת הצרכים שלנו.
אתה,
בכל אופן לגביי.
יש את העניין הזה עכשיו של כל מיני ארוחות פופ-אפ של מסעדות שכבר אינן, נגיד ג'ימי צ'אנגה, אנחנו דיברנו על זה מתישהו, רונה ואני, ופופ-אפים של התרווד הוורוד ומוליאם. להחיות מסעדה מחדש לניסיון הזה.
כן, מוליאם עשו פופ-אפ.
היה איזשהו פרויקט בתוך איזשהו פסטיבל היה מתישהו.
תודיעי לנו פעם הבאה, בסדר שירי.
אני אדכן את כולם, תקבלו בריף. מסעדה יכולה לחזור בגרסת פופ-אפ. גם היה לי הרגשה שאולי משהו שהיה נכון ב-1990 ומשהו, אם אני אחיה אותו עכשיו, אולי הוא לא יהיה בדיוק יראה לי, נכון?
נכון מאוד, עוד פעם. זה אותו דבר כמו לשחזר איזשהו מנה שהייתה קיימת פעם, ואם אני אעשה אותה היום, אז זה יהיה כאילו out of context, כנראה. ולרוב נראה לי מה שעדיף זה לעשות איזשהו אינטרפרטציה כאילו היום למה שהיה פעם, אלא הם כן רוצים לשחזר בדיוק אחד על אחד.
זהו, אנחנו רוצים זיכרונות ילדות, תקשיבו, אנחנו רוצים לא רק ילדות, אנחנו כמהים לזיכרונות, ויש מתכונים של עד עוגיות המדלן של פרוסט, כאילו, יש מתכונים של עד כולנו נרצה להתקרב למקור שלהם, או רטטוי, ולא נרצה לשנות בהם כלום, זאת אומרת, אבני היסוד האלה.
יש איזה כמה אבני יסוד, קלאסיקות כאלה, אבל לרוב, כאילו, רוב מנות המסעדות הן לא קלאסיקות מהספרים. זה איזשהו משהו שהיה נכון למסעדה הספציפית הזאת. שוב, נדבר לרוב, כמובן שיש.
זה אולי לשחזר דברים ביתיים יותר, או באמת מעולם האומנות, אבל כשזה מגיע למסעדות, זה באמת כבר יותר אינטרפטציות.
בדרך כלל, נראה לי, כן.
אבל יש איזו דרישה, אנשים מחפשים, נורא מחפשים את מה שהיה, כאילו...
מתכון של הסבתא, אבל שירי, לא את המתכון של השפע.
לא נכון, יש אנשים שממש מתגעגעים למסעדות, והם ממש מחפשים את השיבה הזאת.
כן, דורשים מנה, שמעת מישהו שאומר, אני רוצה את המנה הזאת והזאת.
עובדה שכל פעם יש את הפופ-אפים.
אני חושב שאנשים יותר מתגעגעים למנות ספציפיות מאשר למסעדה, כאילו בכללותה. כאילו, את זה אני שומע יותר, וואי, איך אני מתגעגע לביס ההוא של המנה ההיא. שומעים את זה ספציפית ביועזר, וכאילו זה אנחנו רואים הרבה מנות, כאילו יועזריות כאלה צצות בכל מיני תפריטים כאלה.
רונה מהנהנת בעיניים מורפלות, כן, גם היא מתגעגעת, את רואה? מצאנו למי את מתגעגעת.
אבל יועזר זה גם
ההרגשה.
זהו, זה המכלול, זה לראות את שאול עברון יושב שם, וזה המערה הזאת היפואית.
והעינות המופלאים, כן.
בדיוק, זה לא יעבוד סתם עם מנה.
הייתי מגיע לבד, יושב עם עצמי שם על הבר, וזה חוויה כאילו שאי אפשר לשחזר, אבל אתה יכול לשחזר כאילו אקורדים מסוימים, ואז כאילו זה מדליק לך את אותו נורא במוח כאילו שהיה שם אז, אבל כל החוויה, זהו, זה היה, זה זיכרון.
עשית לנו חשק. טוב, אז אנחנו נחפש את המנות ההם ששחזרת, כי זה נשמע מאוד מעניין, את הכתבה ההיא.
למרות שהיה שם איזה 14 שלבים בהכנה של ניוקי פריזאי, אני בטוחה שאפשר לעשות את זה יותר פשוט, לא? יוגב, בכנות.
לא. בהכנה של הבשק עצמו, לא.
אוקיי. קיבלתי.
יוקי פריזאי, זו לא המצאה שלי, זה בצק קלאסי שעשיתי עליו כאילו גם סוג של שילובים שלי ברטבים וכאלה, אבל יוקי פריזאי זה גם לא המצאה שלי.
יוגב ירוס, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה, תודה לכם, בכיף, שיהיה טוב.
שירי. שלא נדע הרבה פייק ניוז,
לפחות לא בעניינים קולינריים.
לא בעניינים קולינריים ולא בעניינים אחרים בכלל ולא בפוליטיקה. אנחנו חדשות כזה ואנחנו נשאיר לשנים עברו. כך אני מאחלת לנו. תודה רבה לך, שירי קץ.
תודה רונה.
תודה רבה לעומר מנחם שלי, אני רונה גרשון תלמי. אנחנו נתראה בשבוע הבא. ביי ביי.
עכשיו אליי